שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כ"ט במסכת בבא קמא. נתחיל 9 שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים במשנה הראשונה בלמד עמוד א'. השיעור היום יהיה קצת ארוך מהרגיל, 25 דקות. היום נמשיך לעסוק במשנה שראינו אתמול לגבי מי שהולך עם קד מלא מים ברשות הרבים, ואז הקד נשבר והחרס והמים התפזרו על הרצפה, ואז בא מישהו וניזוק מהמים או מהחרס, שאתמול ראינו שלפי תנא קמא, שהיום נראה שזה בעצם רבי מאיר, אז הוא חייב. ראינו אתמול מחלוקת האם זה משום שור או משום בור, נזכיר את זה עוד מעט בהמשך. בכל אופן, לרבי מאיר הוא חייב. מה שלא ראינו אתמול זה שרבי יהודה קצת חולק, והוא אומר זה תלוי אם הייתה לו כוונה. אם הוא התכוון, אז באמת הוא חייב. אם הוא לא התכוון, אז הוא פטור. זה מה שכתוב במשנה. אתמול עסקנו בדעת רבי מאיר שמחייב. היום נדבר גם על רבי יהודה, ונראה בעצם במה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה. ששוב, רבי מאיר פשוט מחייב, רבי יהודה אומר זה תלוי עד כמה הוא התכוון, ואת הדיון לגבי זה נחלק היום לשלושה סעיפים, וזה בעצם יהיה כל השיעור. אז הסעיף הראשון זה להבין במה הם נחלקו. אז כאמור, רבי יהודה אומר שאם זה לא היה בכוונה הוא פטור, רבי מאיר אומר שגם כשזה לא בכוונה הוא חייב. עכשיו, לפני שנבין מה זה אומר בכוונה ושלא בכוונה, קודם כל נדגיש, ברור שגם אם החבית נפלה ממש שלא בכוונה, אבל האדם שהפיל אותה פשוט השאיר אותה שם והלך לו, אז לפחות כרגע ברור שהוא חייב, הוא צריך להרים אותה, אבל זה אנחנו לא מדברים. אלא על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים שזה נפל שלא בכוונה, והוא פשוט לא הספיק להרים אותה לפני שמישהו בא וניזוק. זה נקרא בגמרא שזה הזיק בשעת נפילה, והשאלה היא, האם במקרה כזה הוא חייב או לא, כשכאמור, לפי רבי מאיר עולה שהוא חייב, לפי רבי יהודה, אם זה שלא בכוונה ומיד מישהו ניזוק בשעת נפילה, אז הוא פטור. זה באופן כללי, אבל עדיין צריך להבין מה זה אומר בכוונה ושלא בכוונה. אז כשאנחנו מדברים על אדם שהפיל קד שלא בכוונה, אפשר לדבר כאן על שתי רמות. רמה אחת זה שזה ממש לא בכוונה, כלומר זה אונס, וזה שהוא החזיק ממש כמו שצריך את הקד, בידית של הקד, אבל פתאום פשוט הידית התפרקה מהקד עצמו והקד נפל. זה ממש אונס, זו רמה אחת. רמה השנייה שזה גם לא בכוונה, אבל קצת פחות אונס, וזה שהוא נתקל. כלומר, הוא הלך עם הקד ברחוב ולא שם לב, הוא נתקל אולי באיזה אבן קטנה, וזה גרם לו קצת ליפול, וזה הפיל את הקד, והקד נשבר. גם זה שלא בכוונה, אבל פחות שלא בכוונה. אז אלה שתי הרמות, ועכשיו השאלה היא, באיזה מהרמות האלו נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, וכאן יש שני הסברים, רבא ואביי. רבא אומר שאם הוא נתקל, אז נתקל נקרא פושע. זה לא נקרא שלא בכוונה, אלא בכוונה, וממילא הוא חייב לפי כולם. אלא במה המחלוקת? המחלוקת היא ברמה הראשונה, כלומר כשזה אונס, שבזה רבי מאיר בכל זאת מחייב, ורבי יהודה פותר. זו דעת רבא, אבל הבא היא מקשה עליו משני דברים. א', הרי יש לנו כלל של אונס רחמנא פטרי, אבל על זה אפשר לענות, אולי זה רק בדיני נפשות, לא בדיני ממון, לכן הוא מקשה מאוד משהו, וזה מברייתא. עכשיו, הברייתא עוסקת בנושא מאוד דומה לשלנו, וגם היא מביאה מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, ויש לה רישא וסיפא, אבל שימו לב, כרגע אנחנו לא רוצים לקרוא את הרישא, זה רק יבלבל. מה שחשוב לנו כרגע זה רק הסיפא של הסיפא, וזה שומר את הברייתא שאם אדם שם קנקנים על הגג, שזה דבר כבד שלא אמור ליפול ברוח מצויה, אבל הגיעה רוח שאינה מצויה והפילה אותם לרצפה, ואז מישהו בא ונתקל בהם, כיוון שזה אונס הוא פטור. אז הנה אתה רואה שאם זה אונס ממש, אז גם רבי מאיר פוטר. אלה הקושיות של אביי על רבא. שוב נזכיר, רבא אמר שאם הוא נתקל כולם מחייבים, ואם זה אונס בזה המחלוקת. אביי לעומת זאת, כמו שהוא עכשיו הוכיח, אומר שבאונס ודאי שכולם פותרים, גם רבי מאיר, אלא לפי אביי, המחלוקת היא לא באונס, אלא בנתקל. כלומר, שלפי רבי מאיר, נתקל לא נחשב שלא בכוונה, אלא פושע, ולכן הוא חייב. לפי רבי יהודה, נתקל לא נחשב פושע, אלא אנוס, ולכן הוא פטור, וזאת המחלוקת שבמשנה. ועד כאן בעצם הסעיף הראשון של הגמרא, הבנו את המשנה, לפי הבאי אנחנו ממשיכים איתו, וזה כאמור, עוד פעם, אנחנו מדברים על אדם שפיל קד ברשות הרבים, ומישהו אחר ניזוק בזה בשעת נפילה, כלומר לפני שבעל הקד הספיק לפנות את הנזק, אם הוא עשה את זה בכוונה ודאי שהוא חייב, אם הוא עשה את זה באונס ודאי שהוא פטור, אם הוא עשה את זה כי הוא נתקל, בזה המחלוקת שרבי מאיר מחייב ורבי יהודה פותר. אז הבנו את המשנה, הגענו לשורה השישית בעמוד א', איפה שהבאי אומר את זה, ואני יודע שאם אתם עוקבים אחריי גם בגמרא, אז אתם מסתכלים על הגמרא ושומעים את השיעור ואתם אומרים, רגע, איפה זה כתוב בהבאי? זה לא בדיוק מה שהוא אמר. אז אל דאגה, עכשיו שנראה את הסעיף השני, נראה איפה כל זה כתוב. אז הסעיף השני, עדיין בעצם בשורה השישית בעמוד א', זה שהבאי בעצם לא מסתפק ברק להסביר את המשנה, כמו שאמרנו, אלא הוא אומר, תדעו לכם שבעצם במשנה מסתתרות להם שתי מחלוקות. מחלוקת אחת זה מה שהרגע אמרנו, האם נתקל פושע או לא, וזה בעצם מסדר לנו את המשנה, אבל יש באמת עוד מחלוקת. כלומר, בעצם המשנה שנראית לכאורה כאילו היא עוסקת במקרה אחד, היא בעצם עוסקת בשני מקרים נפרדים. מקרה אחד זה מה שאמרנו, שהוא הפיל את הקט ומישהו מיד ניזוק מזה, מה שנקרא בשעת נפילה, והמחלוקת היא אם נתקל פושע או לא. מקרה שני זה שהוא הפיל את הקד ועדיין אף אחד לא ניזוק מזה עדיין, ובאמת לבעל הקד היה זמן, הוא יכל להרים את השברים ולסדר, אבל הוא לא עשה את זה, אלא מה הוא עשה? הוא פשוט אמר, יאללה, לא משנה, אני מפקיר את הקד הזה ומשאיר אותו ברחוב, והוא הלך. זה מה שנקרא הפקיר נזקיו, ולגבי זה יש עוד מחלוקת, וזה האם מפקיר נזקיו פותר אותו מבור או שלא. לפי רבי מאיר זה לא פותר אותו, הוא עדיין חייב, לפי רבי יהודה הוא פטור. זו המחלוקת השנייה, זה מה שאומר אביי. שוב נדגיש כי זה חידוש גדול, יש כאן משנה שנראית כאילו היא מדברת על מקרה אחד ומחלוקת אחת, אבל אומר אביי, בעצם מסתתרות בה שתי מחלוקות שונות ולא קשורות. מחלוקת אחת זה שמישהו ניזוק מזה מיד בשעת נפילה, והמחלוקת היא שלפי רבי מאיר נתקל פושע וחייב, ולפי רבי יהודה נתקל לא פושע ופטור. מחלוקת שנייה זה שאף אחד לא ניזוק מזה מיד, אלא זה לקח זמן, מה שנקרא בגמרא לאחר נפילה, כך שעקרונית הוא אמור להיות חייב, אלא שכאן הוא הפקיר את נזקיו. ובזה המחלוקת ששוב רבי מאיר מחמיר ואומר להפקיר נזקיו זה לא עוזר, לפי רבי יהודה זה עוזר והוא פטור. עד כאן ההסבר של אביי לשתי המחלוקות, זה מה שאביי אומר בתרתי פליגי, ושוב נדגיש, אם היינו רק רוצים לסדר את המשנה, אז המחלוקת הראשונה מספיקה, אבל אומר אביי, האמת היא שבאמת הם נחלקו בשני הדברים. עכשיו, רק בשביל לפשט לנו את ההמשך, אז רק נאמר איך כל מחלוקת נקראת בגמרא, אז המחלוקת הראשונה לגבי האם נתקל פושע, הגמרא קוראת לזה בשעת נפילה, כי הקד נפל ומיד מישהו ניזוק, כך שהסיבה היחידה לפתור אותו זה אם הוא היה אנוס, שלפי רבי מאיר זה לא נחשב אנוס, אלא נתקל פושע והוא חייב, לפי רבי יהודה זה עכשיו אנוס והוא פטור. זו המחלוקת הראשונה, שוב היא נקראת בשעת נפילה. המחלוקת השנייה נקראת לאחר נפילה, כי הקד נפל והוא יכל לפנות אותו והוא לא פינה, וממילא הסיבה היחידה לפתור זה לא כי הוא אנוס, אלא פשוט כי הוא הפקיר את זה. ובזה המחלוקת ששוב, לרבי מאיר גם כשהוא הפקיר הוא עדיין חייב, לרבי יהודה אם הוא הפקיר הוא פטור. אלה שתי המחלוקות, בשעת נפילה ולאחר נפילה. ועכשיו מה שנעשה זה נעיר לא פחות מחמש הערות על ההסבר הזה של הבעיה. הערה ראשונה, בערך בשליש העליון של עמוד א', זה איך הגעת לזה? איך הגעת לזה שבמשנה יש בעצם שתי מחלוקות? הרי הפשט זה מחלוקת אחת. עונה הגמרא זה מזה שהמשנה מדברת על שני נזקים שונים, או שהוחלק במים או שהולקה בחרסית. זה מה שרומז לזה שיש כאן בעצם שתי מחלוקות שונות. ואיזה מקרה מדבר על איזה מחלוקת? אז המקרה של המים זה לגבי המחלוקת הראשונה של שעת נפילה, כלומר הוא נתקל והפיל את הקד ואז מישהו מיד החליק במים, והמחלוקת היא האם נתקל פושע או לא. המקרה של החרס זה לגבי המחלוקת השנייה שהוא לאו דווקא נתקל, אלא פשוט הפיל את הקד והפקיר את החרס והלך לו. וכאן המחלוקת זה, האם מפקיר נכסיו, זה פותר אותו או שלא, ולמה החלטנו שדווקא זה מדבר על מפקיר? כי ככה דרך העולם, שאם נופל להם קט חרס, מפקירים את השברים, ועד כאן הערה ראשונה, ואנחנו עכשיו באמצע עמוד א'. עכשיו, בשביל ההערה השנייה, בואו נדלג מכאן מאמצע עמוד א' ועד 8 שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי איך כל זה נכנס למילים של רבי יהודה, התכוון או לא התכוון. כי הרי לגבי המחלוקת הראשונה זה מאוד מובן, מה שרבי יהודה בעצם אומר, שאם הוא לא התכוון להפיל את הקד, אלא הוא נתקל ובגלל זה הפיל את הקד, הוא פטור. זה ממש המילים של רבי יהודה. אבל המחלוקת השנייה שעכשיו אמרנו שהוא הפקיר, איך זה נכנס למילים של רבי יהודה של התכוון ולא התכוון? אז מסבירים רב יוסף ורב אשי שכשכתוב התכוון, הכוונה היא שהוא התכוון לאסוף את השברים, כלומר הוא לא הפקיר אותם ולכן הוא חייב, וכשכתוב לא התכוון, הכוונה היא שהוא לא התכוון לאסוף את השברים, אלא הפקיר אותם, ולכן לפי רבי יהודה הוא פטור. כך גם המחלוקת השנייה לגבי מפקיר נכנסת למילים של רבי יהודה, ורק עוד פעם אני מזכיר עד כמה זה חידוש לומר שיש כאן בעצם שתי מחלוקות, כי בעצם רבי יהודה כאן אומר את אותה מילים, התכוון ולא התכוון, ולפי אביי הוא בעצם רומז כאן לשתי מחלוקות שונות לגמרי, עם שני פירושים שונים לגמרי במילים של רבי יהודה של התכוון ולא התכוון. לפי המחלוקת הראשונה, כוונת המילים של רבי יהודה זה כפשוטן, התכוון להפיל או נתקל והפיל בלי כוונה. לפי המחלוקת השנייה, המילים של רבי יהודה מתייחסות להאם הוא התכוון להרים את השברים או לא, ומה שכל כך מחודש באביי זה שזה לא שהוא נותן שתי אופציות להבנת המחלוקת, זה מילא, אלא מה שמחודש זה שהוא אומר ששתי המחלוקות נכונות, הם נחלקו גם בזה וגם בזה, ושתי המחלקות בעצם נמצאות במשנה. עד כאן הערה השנייה, איך כל זה נכנס למילים של המשנה. בשביל ההערה השלישית, בואו נחזור לקטע שדילגנו, זה מחזיר אותנו לאמצע עמוד א', וכאן אומרת הגמרא, זוכרים את הברייתא שראינו מקודם, שאמרנו שיש בה רישא וסיפא, ומהסיפא למדנו שגם לפי רבי מאיר, אם זה ממש אונס, כמו איזה כד כבד שפתאום עף מהגג, אז הוא פטור. אז עכשיו, בואו נראה את הרישא של אותה ברייתא, ואומרת הגמרא, שבעצם, כמו שבמשנה שלנו, אביי אמר שיש שתי מחלוקות, אז את אותו דבר נאמר גם על הרישא של אותה ברייתא. מה כתוב בברייתא? נשברה כדו ולא סילקו, או נפל גמלו ולא העמידו, שוב רבי מאיר מחייב ורבי יהודה פותר. זה מה שכתוב, וגם כאן הגמרא אומרת יש את שתי המחלוקות, רק שימו לב שבניגוד למשנה, שהמחלוקת היותר גלויה, זה המחלוקת לגבי בשעת נפילה אם נתקל פושע או לא, והבעיה הוא זה שאוסיף גם את המחלוקת השנייה לגבי הפקיר, כאן בברייתא זה דווקא מתהפך, שהפשט זה דווקא לאחר נפילה של המחלוקת של הפקיר, ולזה נצרף גם את המחלוקת לגבי בשעת נפילה של נתקל פושע או לא. למה אני אומר את זה? כי מהניסוח במשנה די ברור שמי שניזוק מהחרס או המים זה קרה לו מיד, מה שנקרא בשעת נפילה, כי כתוב במשנה נשברה כדו ברשות הרבים והוחלק אחד במים או שלקה בחרסית, כלומר לכאורה מיד זה הפשט. לעומת זאת בברייתא יש כאן איזשהו פרק זמן, כתוב נשברה כדו ולא סילקו, נפל גמלו ולא העמידו, כלומר היה לאיזשהו זמן שהוא יכל לסלק את הנזק והוא לא עשה את זה, כך שזה שרבי מאיר מחייב זה מובן, זה שרבי יהודה פותר, אז כנראה שמדובר שהוא הפקיר ולכן הוא פטור, כלומר הפשט של הברייתא זה המחלוקת השנייה שזה קרה לאחר נפילה והוא הפקיר ולכן נחלקו, אלא שגם כאן כאמור מצרפים גם את המחלוקת הראשונה ובעצם נחלקו בשניהם, גם בשעת נפילה לגבי נתקל פושע וגם לאחר נפילה לגבי הפקיר. עכשיו למה לומר שגם כאן כמו במשנה זה בעצם שתי מחלוקות, אולי זה מחלוקת אחת, אז עולה בגמרא שזה כי גם כאן יש בעצם שני מקרים, גם כד וגם גמל, לכן כמו במשנה זה שתי מחלוקות, ואומרים התוספות שסביר להניח שהמקרה של גמל זה לגבי המחלוקת של שעת נפילה והאם נתקל פושע, והמקרה של כד זה לגבי המחלוקת של לאחר נפילה ושהוא הפקיר את החרסים, כי לא הגיוני שאדם יפקיר את הגמל שמת, אבל כן הגיוני שהוא יפקיר את החרסים. עכשיו שואלת הגמרא לגבי המקרה של הגמל, איך אתה יכול להכניס כאן בכלל מחלוקת לגבי נתקל פושע, הרי הגמל נתקל, איך זה פשיעה של האדם שהגמל נתקל? אז הגמרא מסבירה שתי אפשרויות, אפשרות אחת זה שהפשיעה של האדם זה שהוא לקח אותו דרך איזה זרם של מים והגמל לא ראה על מה הוא דורך והוא נתקל, אבל את זה הגמרא דוחה, כי אם לא הייתה לו דרך אחרת אז הוא לא פושע, מה הוא יכול לעשות? ואם הייתה דרך אחרת אז ודאי שהוא פושע, אז לא יכול להיות שבזה נחלקו. אלא הסבר שני זה שמה שקרה זה שבאמת האדם עצמו נתקל ונפל, ואז הגמל נתקל באדם וגם הוא נפל, ובזה הם נחלקו. האם גם כאן נתקל פושע או שלא? ועד כאן ההערה השלישית לגבי אביי. כאמור, אביי אמר שבמשנה נחלקו בשתי המחלוקות, ההערה השלישית הייתה שגם בברייתא נחלקו באותן שתי מחלוקות. אלה היו שלוש הערות שכתובות בגמרא עצמה, וזה הביא אותנו לשמונה שורות לפני סוף עמוד א', את שלוש השורות הבאות כבר ראינו, אז אנחנו כרגע בעצם שש שורות לפני סוף עמוד א', איפה שכתוב רבי אלעזר. עכשיו, לפני שנמשיך, נעיר עוד שתי הערות שלא כתובות בגמרא עצמה. הערה אחת זה שתוך כדי הדיון הזה, האם הפקרת הבור פותרת אותו או לא, אתם בטח חושבים לעצמכם, רגע, הרי אתמול היה לנו דיון בדיוק הפוך. אתמול ראינו מחלוקת רב ושמואל, ששם היה ברור שאם הבור מופקר, זה ודאי כן נחשב בור, והם רק נחלקו אם הבור לא מופקר, שלפי שמואל זה עדיין בור, אבל לפי רב זה לא בור, אלא זה שור. אז איך אתמול היה ברור לנו שאם זה מופקר, זה כן בור, והמחלוקת אם זה לא מופקר, ואילו היום זה הפוך, שאם זה לא מופקר, זה בור, ואם זה מופקר אז בזה המחלוקת, אלא שצריך לומר שרב ושמואל נחלקו בתוך דעת רבי מאיר. כלומר, לפי רב יהודה, בור זה דווקא כשזה שלו ולא כשזה מופקר, ועל זה רב ושמואל לא דיברו. לפי רבי מאיר, שאם זה מופקר זה כן בור, אז בזה נחלקו רב ושמואל, מה דעת רבי מאיר אם זה לא מופקר, שבזה שמואל אומר שגם זה בור, ואילו רב אומר שאם זה לא מופקר זה לא בור, ורק אם זה מופקר אז זה בור. אז שוב לסיכום, לרב יהודה בור זה דווקא כשזה שלו, אם זה מופקר זה לא בור. לרבי מאיר, אז לפי שמואל, בין אם זה שלו ובין אם זה מופקר זה בור. לפי רב, דווקא אם זה מופקר זה בור, אבל אם זה לא מופקר זה שור. ועד כאן ההערה הרביעית. הערה חמישית ואחרונה, גם היא לא בגמרא, היא בראשונים, זה שגם רבי מאיר שמחייב כשזה מופקר, כל זה נכון אם הוא הניח דבור שם בכוונה או בפשיעה, כמו נתקל שלפי רבי מאיר זה פשיעה, אבל אם זה נפל לו שם ממש באונס ואז הוא הפקיר, אז בזה גם רבי מאיר מודה שזה פותר אותו. כלומר, עוד פעם, רבי יהודה אומר שההפקרה פותרת אותו, לא משנה אם הוא הניח את זה בכוונה, בטעות, בכל מקרה, אם זה מופקר הוא פטור. רבי מאיר אומר שההפקרה לא עוזרת, אבל זה נכון דווקא כשהוא הניח את זה שם בכוונה או בפשיעה, אבל אם הוא הניח את זה באונס, אז גם לרבי מאיר ההפקרה עוזרת. בהמשך נראה למה ההדגשה הזאת הייתה חשובה, זאת הייתה הערה חמישית, ועד כאן חמש הערות על דעת אביי, כאמור שאביי חידש שבמשנה בעצם יש שתי מחלוקות. מחלוקת אחת לגבי בשעת נפילה, האם נתקל פושע או לא, מחלוקת שנייה לאחר נפילה, האם ההפקרה פותרת או לא, שבשניהם רבי מאיר מחייב ורבי יהודה פותר. ובזה בעצם סיימנו את הסעיף השני שלנו, ראינו שלפי אביי יש כאן שתי מחלוקות. הסעיף השלישי, ובזה נסיים, זה חמש שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי דעת רבי אלעזר ורבי יוחנן, ולגביהם הגמרא מביא. הסעיף השלישי, ובזה נסיים, זה חמש שורות לפני סוף עמוד א', וזה מה דעת רבי אלעזר ורבי יוחנן. ולגבי זה, הגמרא מביאה שני דיונים מקבילים. כלומר, היא מביאה דיון אחד שבו רבי אלעזר ורבי יוחנן אומרים את דעתם והגמרא מסבירה אותם, ואחרי זה בשורה העשירית בעמוד ב', פתאום הגמרא מביאה עוד דיון שבו היא פותחת את הכל מחדש, ואומרת, בוא נראה מה הם סוברים, וכאילו שוכחת שלפני רגע היא כבר אמרה את זה. אז עוד מעט נסביר מה התוספות אומרים על זה. בכל אופן, בוא נראה את שני הדיונים. אז הדיון הראשון זה שבניגוד לאביי, שאמר שיש כאן בעצם שתי מחלוקות, אחת בשעת נפילה ואחת לאחר נפילה, באים גם רבי אלעזר וגם רבי יוחנן, ולכאורה אומרים שיש רק מחלוקת אחת. רבי אלעזר אומר שיש רק את המחלוקת של בשעת נפילה, ובשורה הראשונה בעמוד ב', רבי יוחנן אומר שיש רק את המחלוקת של לאחר נפילה. זה הפשט של מה שהם אומרים, אבל על שניהם הגמרא מקשה, זה לא יכול להיות. על רבי אלעזר היא מקשה, איך אתה אומר שיש רק את המחלוקת של בשעת נפילה, הרי בברייתא שהבאנו די מפורש שיש גם מחלוקת של לאחר נפילה. נפילה, ואותו דבר עם הקשה על רבי יוחנן, איך אתה אומר שיש רק את המחלוקת של האחר נפילה, הרי עולה מתוך משהו שאתה עצמך אמרת בהקשר אחר, שיש גם את המחלוקת של בישת נפילה. כלומר, שוב, הגמרא מקשה על שניהם את אותה קושייה, לא יכול להיות שיש רק מחלוקת אחת, אז הקושייה על שניהם דומה, אבל התירוצים על שניהם כבר לא דומים. לגבי רבי אלעזר, הגמרא מתרצת, אתה צודק. באמת רבי אלעזר לא התכוון שיש רק את המחלוקת של שעת נפילה, אלא גם את המחלוקת של שעת נפילה. כלומר, בקיצור, גם הוא מסכים לאביי שיש את שתי המחלוקות, בשעת נפילה ולאחר נפילה. זה רבי אלעזר, הוא כמו אביי. לגבי רבי יוחנן, הגמרא לא מתרצת ככה, אלא היא באמת אומרת, נכון, לפי רבי יוחנן יש רק מחלוקת אחת, אבל שימו לב, לא המחלוקת שלכאורה חשבנו. כלומר, מה שרבי יוחנן אמר במפורש זה שהם נחלקו לאחר נפילה ולכאורה רק בזה, ומה שהגמרא מתרצת זה שלהפך, הם נחלקו לפי רבי יוחנן רק בשעת נפילה. עכשיו, אז תגידו, אז למה הוא אמר לאחר נפילה? כי אומרת הגמרא, באמת הם נחלקו רק בשעת נפילה, אבל זה משפיע גם על לאחר נפילה. כלומר, עוד פעם, באמת יש להם רק מחלוקת אחת, האם נתקל, פושע או לא פושע, ולמחלוקת הזאת יש בעצם שתי נפקמינות, גם על אישת נפילה וגם על לאחר נפילה. לגבי בשעת נפילה אנחנו כבר מכירים את זה, שאם מיד מישהו בא וניזוק באותו חרס או מים, אז לפי רבי מאיר שזה נחשב פשיעה של בעל הקד אז הוא חייב, לפי רבי יהודה שזה נחשב אונס אז הוא פטור. זה לגבי בשעת נפילה. לגבי לאחר נפילה במפקירת נזקיו, אז כאמור אביי וגם רבי אלעזר אמרו שכאן רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו בעוד מחלוקת נפרדת, רבי יוחנן לעומת זאת אומר לא, הם לא נחלקו, אלא זה פשוט עוד נפקמינה של המחלוקת הראשונה שלהם לגבי נתקל האם הוא פושע או לא. איך זה נפקמינה של זה? כי אומר רבי יוחנן שלגבי מפקיר נזקיו בעצם אין מחלוקת, ושניהם, רבי מאיר ורבי יהודה, סוברים כמו שאמר רבי מאיר לפי אביי, כלומר שמפקיר נזקיו חייב אלא אם כן זה היה באונס, וממילא אם בעל הקד נתקל והחבית נשברה, ועוד לא בא מישהו וניזוק, ובעל הקד הפקיר את זה ורק אחרי זה מישהו ניזוק, מה שנקרא לאחר זמן, אז כיוון ששניהם, רבי מאיר ורבי יהודה, מסכימים שרק אם זה היה באונס והוא הפקיר, אז הוא פטור, אז זה בעצם תלוי במחלוקת הראשונה, האם נתקל זה פושע או אנוס. לפי רבי מאיר הוא פושע ולכן חייב גם אם הוא הפקיר, לפי רבי יהודה הוא אנוס ולכן אם הוא הפקיר הוא פטור. עד כאן הסבר של רבי יוחנן, ובואו נראה שוב את שני הסברים. עוד פעם, את רבי אלעזר הסברנו כמו אביי, שיש שתי מחלוקות נפרדות לגמרי. מחלוקת אחת, אם זה נשבר ומישהו מיד ניזוק, והשאלה היא האם נתקל פושע או לא, לרבי מאיר הוא פושע ולכן חייב, לרבי יהודה הוא לא פושע אלא אנוס ולכן פטור. מחלוקת שנייה זה לאו דווקא נתקל, אלא גם אם הוא שבר את הקד שם בכוונה והפקיר והלך לו, ורק אחרי זה בא מישהו וניזוק, מה שנקרא לאחר נפילה, שלפי רבי מאיר מי שמפקיר עדיין חייב, אלא אם כן הוא היה אנוס, אז במקרה הזה שהוא לא היה אנוס הוא חייב, לפי רבי יהודה מי שמפקיר פטור גם כשהוא לא היה אנוס ולכן הוא פטור. אלה שתי המחלוקות לפי אביי ורבי אלעזר. רבי יוחנן לעומת זאת אומר שלגבי מפקיר כולם מסכימים לרבי מאיר של אביי שהוא עדיין חייב, אלא אם כן הוא היה אנוס, אלא המחלוקת ביניהם זה רק לגבי נתקל, האם הוא פושע או לא, ולמחלוקת הזאת יש שתי נפקמינות. נפקמינה אחת זה מישהו ניזוק מיד שלרבי מאיר בעל הכת פושע והוא חייב, לרבי יהודה הוא לא פושע והוא פטור. נפקמינה שנייה זה מישהו לא ניזוק מיד, אלא לאחר זמן שעקרונית לפי כולם חייבים, אלא שבינתיים הוא הפקיר את הנזק, אז זה בעצם תלוי באותה שאלה של רבי מאיר, כיוון שהוא היה פושע, הפקרה לא עוזרת ולכן הוא עדיין חייב. לרבי יהודה שנתקל הוא אנוס, אז כיוון שזה גם אונס וגם הפקיר, אז כאן הוא פטור, כי שני מסכימים שבאונס והפקיר הוא פטור. עד כאן תיאור מחלוקות לפי רבי אלעזר ורבי יוחנן, ועד כאן השלב הראשון של הסעיף הזה לגבי רבי אלעזר ורבי יוחנן. השלב השני זה בשורה העשירית בעמוד ב', וכאן, כמו שהקדמנו, הגמרא פתאום שוכחת את כל מה שאמרנו, והיא מתחילה מחדש. היא אומרת, יש מחלוקת בין רבי אלעזר לרבי יוחנן, האם מפקיר נזקיו פטור או לא, והגמרא לא יודעת מי אמר מה. לרגע הגמרא גם מציעה שהם בעצם פשוט נחלקו במחלוקת התנאים, אבל מיד אחרי זה אומרת לא, אלא הם נחלקו בדיוק במה שעכשיו תיארנו כמחלוקת רבי אלעזר ואביי מול רבי יוחנן. כלומר, שאחד מהם אומר שרבי מאיר ורבי יהודה נחלקו, האם מפקיר נזקיו פטור או לא, כמו שאמרנו בשם רבי אלעזר ואביי, לעומת זאת השני אומר שבאמת אין מחלוקת עקרונית כאן, שני מסכימים שמפקיר נזקיו חייב, אלא אם כן זה היה באונס ופטור, כמו שאמרנו, שאמר רבי יוחנן. כלומר, בעצם מה שקורה כאן זה שהגמרא מסכימה למחלוקת שהסברנו עכשיו בין רבי אלעזר לרבי יוחנן, אבל היא פתאום לא יודעת מי אמר מה, האם זה כמו שאמרנו או להפך. עכשיו, איך זה יכול להיות שהיא פתאום לא יודעת? אז אומרים התוספות, זה לא שהיא לא יודעת, אבל הרי כשרבי אלעזר ורבי יוחנן אמרו את זה, הם לא אמרו את זה במפורש. הם עצמם פשוט אמרו שרבי מאיר ורבי יהודה נחלקו בדבר אחד. הגמרא היא זאת שהסבירה בעצם לפי רבי אלעזר באמת נחלקו בשני הדברים, ולפי רבי יוחנן נחלקו רק בנתקל. ממילא, כיוון שזה לא מפורש, אלא הגמרא הסמירה, אז הגמרא כרגע בשלב השני לא מסתפקת בזה, והיא רוצה למצוא ראיות יותר ברורות. ובאמת בהתחלה הגמרא מנסה להפוך, אבל בסוף המסקנה תהיה כמו שבאמת אמרנו, של רבי אלעזר הם כן נחלקו בזה, ולרבי מאיר לא. בואו נראה את זה בפנים. נתחיל עם רבי אלעזר, נעבור לרבי יוחנן, ובסוף נחזור שוב לרבי אלעזר. אז לגבי רבי אלעזר, לכאורה יש לנו שני מקורות סותרים. מצד אחד הוא אמר בשם רבי ישמעאל שיש שני דברים שהם לא ברשותו של אדם, והתורה עשתה כאילו שהם ברשותו, וזה חמץ שלזה לא ניכנס, ובור. כלומר, הנה אתה רואה שבור, למרות שהוא לא ברשותו, התורה עשתה כאילו שהוא ברשותו, כלומר יש לו אחריות גם על בור של הפקר, זה מצד אחד, גם הוא מפקיר נכסיו, הוא עדיין חייב, זה מצד אחד. מצד שני, זה כבר באמצע עמוד ב', הגמרא מביאה את המשנה השנייה מהדף הבא, למד עמוד א', ששם כתוב שאם יש איזה גלל באמצע רשות הרבים, כלומר בעצם כבר יש בור ברשות הרבים, ואז בא מישהו שלא הוא זה ששם את הגלל, סתם מישהו בא, ראה את זה, והפך את זה ממקום למקום, ואז מישהו ניזוק בזה במקום החדש, אז אותו אחד שהפך את זה, הוא חייב. זה מה שכתוב במשנה, ובא על זה רבי אלעזר ואומר שזה דווקא עם אותו אדם, לא רק שהוא הפך, אלא גם הגביע והתכוון לזכות בזה, רק אז הוא חייב, אבל אם לא, הוא פטור, ומכאן יוצא שאם זה של הפקר ולא שלך, אתה פטור. אז שוב, ברבי אלעזר לכאורה יש סתירה, במקור הראשון הוא אמר שגם אם זה של הפקר אתה חייב, במקור השני הוא אמר שאם הוא הופך ולא התכוון לקנות, הוא פטור, משמע לכאורה שאם זה של הפקר הוא פטור. מה עושים? עונה רב הדברה, ולפחות בשלב הזה, בהמשך נהפוך את זה, אבל כרגע לפחות זה שבאמת המקור הראשון הוא צודק. כלומר, שלפי רבי אלעזר, גם אם זה של הפקר אתה חייב, וזה שבמקור השני הוא אמר שהוא חייב רק אם הוא התכוון לקנות אותו, אז את זה נתרץ, כי שם מדובר שהוא בסוף לא באמת הזיז את הגלל, כלומר הוא הרים אותו, רצה להזיז, אבל בסוף התחרט והחזיר אותו לאותו מקום. במקרה כזה, באמת כיוון שהוא לא הזיז, אז הוא בעצם לא יצר פה בור חדש, לכן דווקא שם, רק אם הוא התכוון לקנות, אז הוא חייב, אבל אחרת הוא פטור, כמו שאם מישהו רואה בור פתוח והוא שם עליו איזה מכסה ובסוף מוריד את המכסה, גם אז הוא פטור, כי הוא בעצם לא יצר כאן משהו חדש, לכן שם הוא יהיה חייב, רק אם הוא באמת יקנה את זה. אבל סתם ככה בבור שאדם כן יצר, אז הוא חייב, לפי ההבנה כרגע ברבי אלעזר, גם אם זה של הפקר. זו התשובה של רבי אלעזר בר אבא, והגמרא נשארת עם זה בשלב הזה, אבל היא טיפה משפצת את זה, כי מר זוטרא מקשה, הרי אם הוא יגביע את הגלל, אז גם אם בסוף הוא יחזיר אותו לאותו מקום, אז עדיין, ברגע שהוא יגביע, באותו שלב כבר לא היה כאן מכשול, וכשהוא הניח את זה חזרה, אז בעצם הוא יצר את המכשול מחדש. זה כמו אדם שיראה בור פתוח, ולא יחסה אותו, לממש יסתום אותו באדמה, ואז יחפור אותו שוב. איך אתה אומר שעל זה הוא לא אחראי, רק אם הוא קנה אותו? לכן בשליש התחתון, משפץ רבשי את התשובה של רבי אלעזר בר אבא, ואומר, באמת כמו שאמר רבי אלעזר, מדובר שהוא יגביע ויחזיר לו אותו מקום, רק שהוא גם לא ממש הגביע את זה, אלא הגביע טיפה פחות משלושה טפחים, כמו שבאמת משמע שם במשנה, שהוא הופך את הגלל, הוא לא מגביע את הגלל, לכן זה לא נחשב כמו בור חדש, ולכן הוא יהיה חייב רק אם הוא יקנה את זה, אבל אחרת, גם אם זה של הפקר, הוא חייב. אז עד כאן התשובה ברבי אלעזר, וכרגע אנחנו מבינים שרבי אלעזר הוא זה שאמר שהפקיר נזקיו עדיין חייב, בניגוד למה שהבנו מקודם בשלב הראשון של הסוגיה של רבי אלעזר ורבי יוחנן, אבל אל דאגה, כאמור, עוד מעט נהפוך את זה. אז זה היה רבי אלעזר, כרגע הוא זה שמחייב. עכשיו, 9 שורות לפני סוף עמוד ב', נעבור לרבי יוחנן, והבעיה היא שנראה עכשיו שני מקורות שבעצם גם רבי יוחנן הוא זה שמחייב. והרי אי אפשר שגם רבי אלעזר וגם רבי יוחנן מחייבים. מה המקורות ברבי יוחנן? אז מקור אחד זה שוב משנה מהדף בא, למד עמוד א', רק הפעם המשנה הראשונה, וזה לגבי מי שעשה בגדר בינו לבין רשות הרבים, גדר קוצים, ומי שהולך ברחוב וניזוק מהקוצים, אז אומר רבי יוחנן על המשנה, שאם מדובר בקוצים פורחים שמתרחבים, אז בעל הגדר חייב, אבל אם הם מצומצמים ליד הגדר, אז הוא פטור. ולמה? לכאורה זה כי אם הם פורחים והם פלשו לתוך שטח רשות הרבים, אז שם הם כבר נחשבים הפקר, ועל זה הוא חייב. לעומת זאת, אם הם לא פורחים והם עדיין ברשותו, אז על בור ברשותו, הוא דווקא לא חייב, ויוצא לפי זה שלא רק שעל בור הפקר חייבים, אלא רק על בור הפקר חייבים. אם זה בור לא הפקר, אלא ברשותו, הוא פטור. אז הנה ראיה ראשונה שרבי יוחנן מחייב על בור הפקר, אבל את הראיה הזאת הגמרא דוחה, כי אולי באמת לרבי יוחנן הוא חייב רק על גדר שהיא כן שלו, ובשני המקרים הקוצים עדיין שלו, אלא שכל ההבדל זה מה מקובל. מקובל שהצמחייה של הגדר קצת פולשת לרחוב, כי הרי אנשים לא הולכים ממש צמוד לגדר, אבל לא מקובל שזה יפלוש יותר. ולכן אם זה פולש קצת, אז הוא פטור. אם זה פולש הרבה, הוא חייב. וזה לא קשור אולי לעניין הפקר, אז את הראיה הראשונה דחינו, אבל יש ראיה שנייה, וזה סתם משנה בנון עמוד ב' שאומרת במפורש, החופר בור ברשות הרבים, כלומר הפקר, חייב, ורבי יוחנן יש לו כלל שהלכה כסתם משנה, אז הנה ראיה מפורשת שרבי יוחנן אומר שגם על בור הפקר הוא חייב. אז סיכמנו שרבי יוחנן הוא זה שמחייב, אז עכשיו אנחנו בבעיה, כי הרי מקודם גם סיכמנו שרבי אלעזר הוא זה שמחייב, והרי אמרנו שזה מחלוקת. אומרת הגמרא, בסדר, בואו נחזור לרבי אלעזר, ונסביר שבאמת רבי אלעזר הוא לא זה שמחייב אלא פותר. איך? אז כאמור, מקודם ראינו ברבי אלעזר שני מקורות סותרים. מקור אחד שהוא מחייב, שאמרנו שהסען הכתוב כאילו שברשותו, אבל באמת זה לא ברשותו והוא מחייב. מקור שני לגבי הופך את הגלל שהוא פותר. אז מקודם אמרנו שבאמת המקור הראשון צודק ותרצנו את המקור השני. עכשיו אומרת הגמרא, בוא נגיד להפך, שבאמת המקור השני צודק, ובאמת הוא פטור, וזה שבמקור הראשון משמע שהוא חייב, כי התורה עשתה את ההפקר כאילו שברשותו, והוא חייב על זה, אומרת הגמרא, זה לא רבי אלעזר, הוא אמר את זה בשם רבי ישמעאל, אבל הוא עצמו לא סובר כך, אלא לדעתו, על בור הפקר הוא פטור. אז לסיכום, יוצא בעצם שלפי רבי יוחנן על בור הפקר חייב, לפי רבי אלעזר על בור הפקר פטור, וזה בעצם היה השלב השני בדיון לגבי רבי אלעזר ורבי יוחנן, ויוצא שגם בשלב הזה הגענו לאותה מסקנה של השלב הראשון. כלומר, שוב, שלפי רבי אלעזר, רבי מאיר אומר שעל בור הפקר חייב, אבל רבי יהודה אומר על בור הפקר פטור, ורבי אלעזר הוא כמו רבי יהודה. לפי רבי יוחנן, בעצם אין ביניהם מחלוקת לגבי זה, וגם רבי מאיר וגם רבי יהודה מחייבים על בור הפקר, אלא אם כן זה באונס, ורבי יוחנן ממילא סובר כמותם שעל בור הפקר חייב. ועד כאן, הסעיף השלישי, ראינו את מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן פעמיים, כשהסיכום הוא כאמור שוב שרבי אלעזר הוא כמו אביי, שבעצם רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו בשני הדברים, גם אם נתקל פושע וגם לגבי הפקיר נזקיו האם חייב או פטור. לפי רבי יוחנן הם נחלקו רק בנתקל פושע, אבל לגבי הפקיר בזה הם לא נחלקו, ולפי כולם הוא חייב, שוב אלא אם כן זה היה באונס. ובזה הגענו למשנה בלמד עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. עסקנו היום במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במשנה שלנו לגבי נשברה כדו ברשות הרבים, ומישהו נפגע מהמים או מהחרס, שרבי מאיר מחייב ורבי יהודה מחייב רק אם מתכוון, אבל אם לא מתכוון אז פטור, וחילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון הסברנו שכאן מדובר שזה נפל, ומישהו מיד נזוק מזה לפני שבעל הקד הספיק להרים, ובאיזה מקרה המחלוקת, אז רבא אומר שאם מדובר שבעל הקד נתקל וזה נפל לו, אז לפי כולם הוא חייב. המחלוקת היא באונס, לעומת זאת הבא אומר מה פתאום באונס כולם פותרים, אלא המחלוקת היא בנתקל, שרבי מאיר אומר נתקל פושע ולכן הוא חייב, רבי יהודה אומר נתקל אנוסו ולכן הוא פטור. זו המחלוקת במשנה, והמקרה הזה מוגדר כמחלוקת בשעת נפילה, כלומר זה נפל והוא לא הספיק לסלק את זה לפני שמישהו ניזוק, והשאלה היא אם הוא פושע או לא. בסעיף השני, אביי שאמר את זה הרחיב ואמר שבעצם נחלקו במשנה בשני דברים, גם במחלוקת הראשונה הזאת שעכשיו אמרנו, בשעת נפילה האם נתקל פושע או לא, וגם לאחר נפילה, אם היה לו זמן לסלק והוא לא סילק, כך שהוא לכאורה אמור להיות חייב, אלא שהוא הפקיר את הנזק, שבמקרה כזה גם נחלקו, שרבי מאיר אומר שמפקיר נזקיו חייב, אלא אם כן זה היה באונס, ורבי יהודה אומר מפקיר נזקיו פטור ולכן פטור. אלה שתי המחלקות במשנה, על זה הערנו 5 הערות, הערה אחת מניין שיש כאן שתי מחלקות, פשוט כי יש כאן שני מקרים, קד ומים, הערה השנייה, איך המחלוקת השנייה נכנסת למילים התכוון ולא התכוון, אז זה נכנס כי התכוון, הכוונה התכוון לאסוף את השברים, כלומר לא להפקיר, ולא התכוון זה שהוא התכוון להפקיר את השברים, ואז הוא פטור. הערה שלישית זה שאומרת הגמרא שלפי הסבר הזה שיש כאן בעצם שתי מחלוקות, אז גם בברייתא שהגמרא הביאה, גם שם נאמר שיש אותם שתי מחלוקות, שם הפשט זה דווקא המחלוקת השנייה, שעבר זמן והוא לא הרים, אז כנראה שהוא הפקיר, אבל גם שם נוסיף את המחלוקת הראשונה, כי גם שם יש שני מקרים, וזה קד וגמל, וגם הסברנו איך בגמל יכול להיות שהוא נתקל, זה היה הערה שלישית. הערה רביעית, הסברנו מה היחס בין המחלוקת כאן לבין המחלוקת שראינו אתמול בין רב לשמואל, האם בור שהוא שלו הוא בור או שור, והערה חמישית, אמרנו שגם רבי מאיר שמחייב להפקיר נזקיו, אם הוא נאנס ואז הוא הפקיר, אז גם הוא פותר, ועד כאן הסעיף השני של השיעור. בסעיף השלישי עברנו לרבי אלעזר ורבי יוחנן, וראינו כאן שני שלבים. שלב ראשון זה שבאופן פשוט כל אחד מהם אמר שיש רק מחלוקת אחת, רבי אלעזר אמר שבשעת נפילה מחלוקת, רבי יוחנן אמר שלאחר נפילה מחלוקת, אבל הסברנו שבאמת לפי רבי אלעזר יש את שתי המחלוקות, כמו שאמר רבי, ואילו לפי רבי יוחנן יש באמת רק את המחלוקת הראשונה של האם נתקל פושע או לא, רק שלאותה מחלוקת יש שתי נפקמינות. נפקמינה אחת זה לגבי בשעת נפילה, האם הוא חייב או לא, נפקמינה שנייה, אם הנזק קרה רק לאחר נפילה, אלא שהוא הפקיר נזקיו, אז אומר רבי יוחנן שכולם מסכימים שאם הוא הפקיר נזקיו זה לא פותר אותו, אלא אם כן הוא אנוס, וממילא זה נפקמינה של מה זה נתקל. לפי רבי מאיר שנתקל פושע, אז גם בהפקיר הוא חייב. לפי רבי יהודה שנתקל אנוס, אז בהפקיר הוא פטור. כלומר, יש בעצם רק מחלוקת אחת עם שתי נפקמינות, אבל מבחינת הפקיר, לפי רבי יוחנן, כולם מסכימים שהפקיר חייב, אלא אם כן הוא אנוס. זה היה השלב הראשון ברבי אלעזר ורבי יוחנן. בשלב השני, הגמרא פתאום כאילו שוכחת את מה שאמרנו עכשיו, ומתלבטת מחדש מי אמר מה, אז היא מתחילה עם רבי אלעזר ומראה שיש סתירה לכאורה בדבריו, ובהתחלה היא אומרת שבאמת רבי אלעזר אומר שחייב, אחרי זה עוברת לרבי יוחנן ומראה שבעצם גם הוא אומר שחייב, ממילא היא חוזרת לרבי אלעזר, ואומרת שהוא דווקא אומר שפטור, ומה שהוא אמר שחייב, הוא אמר את זה רק בשם רבי ישמעאל, זה לא שיטתו, כלומר בעצם בסוף נשארנו מה שאמרנו בהתחלה, שלפי רבי אלעזר, רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו בשני הדברים, כך שלרבי מאיר חייב, אבל לרבי יהודה פטור, כך פוסק רבי אלעזר. לעומת זאת, לפי רבי יוחנן, הם נחלקו רק לגבי נתקל, אבל לא לגבי מפקיר, אלא במפקיר, כולם מחייבים, וכך פוסק רבי יוחנן, כל טוב.